טוב, עזרו, אני מבולבן. הלאה. אחר שהתבהר בפרקים הקודמים, חסדי השם, תודה להם. אחר שהתבהר בפרקים הקודמים כי התורה היא שכל אלוקי נבדל, אנחנו בתחילת פרק ז', ואי אפשר שיקנה התורה אם לא על ידי פרישה מן הגשמי, כל שכן וקל וחומר שלא יהיה לימוד תורה בעצמו משום הנעתו, וכל הנעתו הן שעושה משום כבודו, או מה שעושה מן הדברים הגשמיים, והתורה היא נבדלת מן הגשמי. ואם האדם מכוון בתורתו אל דברים אלו, דבר זה הוא העדר התורה, כי אל התורה אין שייכים דברים אלו שהם גשמיים, וכך דבר זה הוא העדר התורה, כמו שהתבאר. עכשיו המהר"ל מתחיל כאן בפסקאות. כאן המהר"ל בא ומדבר, סליחה? לא, אבל רק שנייה. כנראה שכן, אבל לפעמים גם המילה התבאר היא גם כן על העתיד. יכול להיות ש... בוא נגיד ככה, בנוגע לעבר כבר ראינו את זה. את התורה שהיא שכל אלוקי נבדל, עוד פעם מחזור למקום הזה וכו' וכו'. היסוד שעכשיו המהר"ל יבוא ויציב הוא היסוד הבא. יש דברים שאדם עושה אותם, ובמהות הפך המקום, או הפך העיסוק, או הפך הדרגה שהוא נמצא בה. עד עכשיו באנו ואמרנו, בוא תתאים את עצמך לכלים, בוא תהיה כלי, או כלשון המהר"ל, תהיה מוכן לקבל התורה. כלומר, ההכנה היא היכולת שלך, היא יכולת ההכלה, כן, נמחף. היכולת שלך להכיל, כן, בבקשה. יכולת ההכלה, ויכולת, יש בזה סגולות בעת הזה, לא, זה דרך הסוד, לא שונה. יכולת ההכלה, ויכולת החלות, אחרת באמת הדברים לא מופיעים. עכשיו, המהר"ל בא ומדבר על הדברים שהם האנטיתזה, וזה הדבר הכי גרוע. הדבר שבן אדם אוחז במקום מסוים, אבל מתנהל להפך המהות שהוא אחוז בה. אתם מבינים את הנקודה? תרף נראה את זה בעצם. ובפרק כמה זה טענית. אבי בנה אמר, כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו שם חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, ואומר רפאות תהי לשריך. ואומר כי מוצאים מצא חיים, וכל העוסק בתורה שלא נשמע נעשית לו סם המוות, שנאמר יערוף כמטר לקחי ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר ואפו שם את העגלה. עד כאן רפאות תהי לשריך. כן, אז הפרשנים מסבירים ושיקוי לעצמותיך, שריך זה מלשון הצבור, שורריך אגן הסהר. אבל אחד, אנחנו נראה את הכיוון שהמהר"ל רוצה ללכת איתו, זה אני רק אומר רגע את הדברים על דרך הפשט. עכשיו, אנחנו מכירים את המשפט של הגר"א, דוגמת, אמרנו אותו כל כך הרבה פעמים, ואין די לאומרו, דוגמת התורה לנפש, כדוגמת המטר לארץ, שמצמיחה את מה שנזרע בה. התורה היא דוגמה של כמו גשם. כי התורה היא, עוד פעם עכשיו, זה עיקרון היסוד שנדבר עליו, התורה היא נבדלת. היא פועלת לפי הכלי שאתה הכנת את עצמך לקבל את התורה. מאור שבא מחזירה למוטב, זה אומר שאני פתוח לקבל את ההערות האלה. לעולם יעסוק אדם בלא לשמה, שמתוך לא לשמה יבוא לשמה. חזל, חיים מוולוז'ין אומר, לעולם אין דרך אחרת. זה בא ואומר שאני נמצא בתהליך. אבל כאן אנחנו מדברים על מציאות של אדם שעוסק עם גישה אידיאלית הפוכה. אידיאלית לא הכוונה אידיאליסטית. הכוונה, האידיאל שלו, כן, אולי במקום המילה אידיאל להשתמש במילה הלועזית, כן, לא מוצאת בדיוק את המילה העברית, אחרת לא הייתי מחפש בכוח, דוגמה, כאילו התפיסת עולם שלו. הכיוון שלו הוא לכיוון האחר. עכשיו בוא נראה. מדמי התורה שהיא שם חיים לאדם, שהשם מניח הרופא מבחוץ על האדם, ועל ידי השם הזה הוא החיים. כך התורה היא נבדלת מן האדם והיא דבוקה לאדם. כמו השם הזה שהוא דבק בחוץ, כמו השם שהוא בחוץ, דבק באדם. כן, שם זה רפואה, משחה, כל הדברים האלה. שימו לב לאיזה דימוי מדויק. התורה היא מחוץ לאדם. כמובן האדם הוא אלוקי, יש בו נשמה, יש בו את כל הדברים האלה. אבל התורה היא עדיין מחוץ אליו, היא נבדלת אליו. היא מחוץ למערכת הערכים הקיומית שלו, כי היא משהו עליון יותר. היא משהו עליון שמשיק לגוף. אתם זוכרים למשל מה המהר"ל אמר, שכדי שהדבר הנבדל יופיע בגוף, לכן אתה צריך ללמוד באופן של עשו כשמת את העליבה דהילכתה. ככה אתה מכניס את השכל הנבדל למקום הקיומי שלך, לקיום שלך, ליום יום שלך. הלאה. וכמו שהתורה היא שם חיים לתלמיד חכם שעוסק בה לשמה, ככה התורה היא שם המוות לתלמיד חכם שאינו עוסק בה לשמה. מה ההבדל בין שם חיים לשם מוות? הרי השם הוא אותו שם. הרפואה, הדבר הוא אותו דבר. מה משתנה? הכמות, המינון, או...
סוג.
זה סוג, עדיין, זה הנתינים. תראו, אתם אומרים דברים כלשון רבנו שהם פילי פלואים, כי זה דבר מאוד אמיתי. אדם יכול להתחבר לחלק מסוים בתורה שהוא לא החלק שלו, והדבר הזה עצמו יכול להפך לו למשהו שחונק אותו, שמפריע לו, שלא נותן לו לפרוח. אבל אתם כבר מדברים על מטיבים בתוך הסם עצמו, איזה חלק, מה מינונים וכו'. אני מדבר באופן כללי, תלוי איך... כלומר, מי זה הוא? האדם. זאת אומרת, ההכנה, הנה, אתם נוגעים בדבר. הסם הוא אותו סם, הרפואה היא אותו רפואה. אבל ברגע שאתה, האדם, לא מת, האדם נמצא באיזון אחר, במבנה אחר, אותו דבר יכול לגרום לו מוות. הסם יכול להרוג אותו ויכול לחיות אותו, תלוי איך אתה... נכון, א' ב' של רפואה, באים ונותנים לבן אדם רפואה, שואלים אותו, יש לך רגישות לזה, רגישות לאור, רגישות לכך? בן אדם, זה הביטוי הקלאסי לצורך של להכין את הכלי. שמה? שנכנס ולקח את התרופות. לא, זה למשל ביטוי, זה למשל נגיד הייתי לוקח ביטוי למקום של בן אדם לומד תורה, לא במקום שהוא מונח בו. תכף אתם תראו, תכף ניפגש אותם במושג ימין ושמאל שדיברנו עליו בפעם הקודמת. כי גם תורה יש לה ימין ושמאל. הדבר הזה בערנו אצל המשתמש בתג החלף, כי המשתמש בדבר שהוא קודש, אל דבר שהוא חול, מגיע אליו המיטה, כמו מי שנהנה מקודשי שמיים, כי אין מציאות לדברי החומרים, אם אני אבדל, ולפי רכים נהנה האדם שהוא חול מקודשי שמיים, היא התורה, בא אליו המיטה. כן? כי עוד פעם, מה זה המיטה? ההיעדר. אתה כאן לוקח דבר ומשתמש בו בהפך הגמור לייעוד שלו. אתה לוקח דבר והורס אותו לחלוטין. אז ברגע שבן אדם לוקח יסוד של אמת, וזה משפט המפתח, ככל שהיסוד של האמת הוא יותר עמוק, יותר נכון, והוא מופיע בצורה מעוותת, הקטסטרופה היא הרבה יותר נוראה. קודשי שמיים כאן זה ביטוי כללי. כאן הוא מדבר, כי המשתמש בדבר שהוא קודש, על דבר שהוא חול, בכל המישורים, כן, בדיוק, כל הדברים, נכון, כל הדברים, כל המישורים, יפה מאוד. למשל, קחו דוגמה בדתות, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, העבודה זרה זה רמה מסוימת, נצרות זה כבר עבודה זרה יותר גרועה, משום שהיא לקחה את אלוהי ישראל, ועשתה ממנו אלילות. אתם מבינים? באופן אמיתי, לליבה של הקודש שלא יוכל להגיע. מה שאתה אומר זה נכון. זה לגעת בליבה הוא לעולם לא יכול להגיע. אבל הפגישה הלא נכונה תגרום לו גם כן נזק. זה שני דברים.
יותר עדות בחיים שלו מאשר בקודש שהוא
אינטיבי. יותר? סליחה?
יש תורה,
לא, הוא נחשף את זה, הוא פוגש את זה. זה לא שהוא לא, אתה אומר, זה לא ישפה עליו שום דבר. הוא לא יפגוש את הליבה. אבל הוא יפגוש דברים אחרים. למשל, עוד פעם, נגיד, זה רק בהמשך לדברים, למשל, תקחו את הפסוק, יד על כס ים, מלחמה להשם בעמדים, להבדיל, או לא להבדיל, כי מי שמתגאה, יש בו קצת מהממדים האלה. לא, הוא לא נהיה המלכי, בסדר? אני אומר את המשפטים האלה, כי אני יודע שאתם לוקחים את זה במישור היחס, זה יד על כס ים. יוד קי זה מייצג, נגיד, תמיד הליבה, את עולם המחשבה. אפילו המלך עם כל הפגישה הלא נכונה עם ישראל, לא יכול לגעת בנקודת ליבה. אבל כאן מדברים על האדם. האדם עכשיו נחשף למשהו. מה זה עושה לו בתוכו? זה מקדם אותו או שזה מרסק אותו? הרבה פעמים זה מרסק. כן, סליח.
ניתן להשתמש בחול בשביל הקודש.
לא הבנתי עוד פעם.
החול בשביל הקודש.
כי המשתמש בדבר שהוא קודש, להשתמש בחול אל הקודש, זה המשוואה, חול שמשמש כלי לקודש, מופיע בעולם, קדושה, נכון מאוד, זה יפה מאוד, זה בדיוק הנקודה, זה התנועה, נכון, זה התנועה הזאת, או, אבל שימו לב, יש כאן שתי תנועות, אתם צודקים, הדברים נכנסים אחד לשני, דבר ראשון, כל דבר יש בו ניצוץ של קדושה, זה קשור למושג קצת של השכינה שדיברנו עליו בפעם הקודמת, לכן זה באמת, אתם ממשיכים את זה בקו נכון, כשאתה מדבר שבכל דבר שיש בו ניצוץ של קדושה, או להשתמש מהחול אל הקודש, זה המובן השלם של תיקון העולם. זה אומר שאני לוקח את העולם שהוא כביכול זר לאלוקים, ומה אני עושה? אני חושף אותו ומגלה את היסוד האמת שתמון בתוכו ומחבר אותו אל מקורו. אמרנו שהמושג נגיד למשל קליפה, מה זה נגיד, נכנס למערכת המושגים הזאת, הניצוצות שבלויים בקליפון. קליפה זה ההחמצה או הפער בין עולם האידיאל ועולם המציאות. אז נגיד בחסידות מרחיבים על זה המון, למשל רבי נחום מצ'רנוביל מדבר המון או בכלל בחסידות על המושג יראה נפולה, אהבה נפולה, מחשבה נפולה. הביטוי, יש כאן גרעין של אמת שנפל. כאן המהר"ל מדבר על תנועה הפוכה. הוא מדבר שאתה לוקח את מושגי הקודש העצמי, לא אתה לוקח יסודות בחול ואתה חושף אותם ורואה שבאמת יש להם קשר אל האלוקים. כאן אתה לוקח את כאדם כאילו כביכול חלילה, לוקח יסודות אלוקיים ומרסק אותם ללמטה. לומד תורה נגיד לקנטר, לומד תורה ונעשה ליבו גס בה, בזמן שהתורה כל כולה זה לחבר את, לחיבור אל שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו עוד פעם כאן מאיר, כאן מדובר על אידיאל, כתהליך לעולם אדם לא יכול להגיע לדרגה של ישמע. אין דבר כזה. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, אל תשלה את עצמך. כאילו האמירה של המשנה היא לעולם. אין על זה
מדוח.
נכון, בסדר. כתהליך, יהיה פתוח לזה. זה חוזר, אדם צריך להכיר את ערך מקומו. כן? זה דבר בראש ובראשונה. ברגע שאתה מכיר, אתה יודע גם לאן להתקדם. ואני גם לא מטשטש את עצמי, ואני לא אוחז, כאילו, נמצא באחיזת עיניים שמיד קפצתי לדרגה. אבל כאן השאלה היא, כאן תלמיד חכם, עד איש של צורה, שמשתמש באנטיטזה הגמורה.
נשמע קצת, כן, בעצם את הדבר החומרים, הנשדה.
רגע, הנה, עכשיו ניכנס לזה. דבר שם, ודבר זה בערנו אצל המשתמש בתג החלב, כי המשתמש בדבר שהוא קודש אל דבר שהוא חול, מגיע אליו המיטה, כמו מי שנהנה מקודשי שמיים, כי אין מציאות לדברי החומרים, או לדברים החומריים עם הנבדל. ולפי רק אם נהנה האדם שהוא חול מקודשי שמיים, היא התורה, בא אליו המיטה, שאין אלו דברים שיש להם מציאות וחיבור יחד ונדחה, פחות והחול, מן אשר הוא הקודש. הנה, זה כל המשוואה. אני מכניס רכיב למקום שהוא לא מתאים, אני לוקח יסוד ומגלה אותו במקום לא נכון, מה תהיה התוצאה? שהוא יגרום להתנגשות, הוא יגרום למוות של משהו, הוא יגרום לחלק שילך לאיבוד. ואיזה חלק ילך לאיבוד? תמיד החלק החלש. ברגע שאני מכניס יסוד יותר מדי חזק למקום שהוא לא שייך אליו, הוא יערוס. לא כי הוא רע, כי אני לא הייתי מוכן. זה דבר, אתם יודעים, זה נשמע כאילו התפלספות, אבל זה אמיתי. למשל, קחו את זה בעולם החומרי. תנסו להדליק מנורת חשמל, בדיוק. תנסו להדליק מנורת חשמל עם עמוד חשמל בלי כל הגנרטורים. רק תדליקו, כאילו, רגע אחד. אתם מבינים? אם אין איזה יכולת, אם אתה מכניס רכיב למקום הלא מתאים לו, זה מוות. זה היעדר. יש כאן מצב שאני לא פתוח לקבל אותו. אגב, אותו דבר גם בעבודה הנפשית. אני מבקש תשימו לב, למרות שזה לא הדיון שלנו, תמיד תנסו רגע לראות את הדברים בהגבלה. בן אדם קופץ לדרגה רוחנית שהיא מעבר ליכולת ההכלה שלו, מכניס למקום, מכניס את עצמו כשהוא עדיין נמצא במקום לא מתוקן, מכניס לתוכו עולמות נבדלים, הדבר יכול לגרום לו נזק. וכאן תבינו את כל ההכנה שאדם נצרך ללימוד פנימיות. למשל, אתם יודעים מה ספרי ההכנה ללימוד קבלה? איזה ספרים נכתבו כדבר על ראשית חוכמה? כאלה, נכון? טוב, היום זה דור אחר, כאילו, עניינים אחרים. הלאה. וכמו שאמר הכתוב, אלוקים ראינו, מות נמות, וכי אלוקים הוא אמיתה לאדם, אלא שאמר שאין האדם מתחבר עם הקודש, והאדם שהוא חול נדחה, ולכך אמר אם האדם מחבר התורה שהיא קודש קודשים, אל דבר שהוא חול ראוי לאדם שיקבל אמיתה. ודבר זה עושה העוסק בתורה שלא לשם שמיים, רק לנעתו שהוא חול. הנה הוא מחבר הקודש של החול, ולכן דבר זה ברור כי העוסק בתורה שלא לשמה נעשה תוסם המוות. זה בן אדם שעוסק להנעתו. זה בן אדם שרואה את התורה כיסוד אקראי ולא כיסוד נבדל. ומה האנטיטזה שלו שנפגשנו איתה? זה בן אדם שהוא יפה מאוד. יפה מאוד. זה האנטיטזה. האנטיטזה שהמהר"ל דיבר עליה בפרק לפני כמה פרקים, זה בן אדם שקובע עיתים. הקביעת עיתים בונה את היחס הנכון לתורה. זה בא ואומר, הנה הנבדל, ועכשיו אני מבקש לנוק ממנו. אבל כאן, העוסק בתורה שלא נשמע, ומכניס אותה לחשבונות גשמיים, זה בא ואומר, אני כאן, ועכשיו הוא יוצא באופן אקראי. זה החיבור הלא נכון.
כן. על הטוב הזה, זה פשוט אלגוריה, סתם כאילו במחק יומד.
בוא תראה, כן. הפקולטה במובן האידאי, כן? כי בסופו של דבר, הדבר הזה יכול להיכנס לכל מקום. הדבר הזה יכול להיכנס לכל אדם. אדם יושב ולומד תורה ומפנפז ומעיין בה. אם בן אדם לא לומד, נגיד, הצורה של לימוד, כמו שדיברנו בפרק הקודם, בעירה, באימה, כן? לא באמת, ככה, אתה יודע, כאילו בחרדה, שתראה אותו כבר לקשיניו נוקשות וכל הדברים האלה. ככה אי אפשר ללמוד. הם לא דיברו כאילו ללמוד, ודע, כאילו זה, ואתה רואה את הבן אדם רואה. אבל כן, עם יחס נפשי נכון. ברגע שבן אדם רואה את הגמרא או את חז"ל או כדברים כאלה רק כטקסט, הוא לא משתמש, נגיד, הכלים המחקריים הם כלים מדהימים, כן? צריך לדעת לראות אותם נכון. צריך להבין שחלק מהכלים המחקריים התפתחו על בסיס תפיסות עולם. אבל השימוש אפילו בכלים לימודיים, בהירות, זה לא בעבר אומר שאני לא לומד נכון, אלא מה עומד מאחורי זה. האם עכשיו אני מתעסק בטקסטים של ימי הביניים, בטקסטים בפילוסופיה האפלטונית והנאו-אפלטונית על בסיס האריסטוטליות, כפי שהופיע אצל חכמי ישראל, מיר עסק והלאה, או שאני באמת מבין שיש כאן תהליך ובניין וחוכמה. זה תלוי במקום הנפשי שאדם מגיע אליו. רק אני אומר, אם כבר מדברים על זה, צריך להיזהר, כי יש כלים מחקריים שנבנו על בסיס תפיסות עולם. אני חושב שאמרתי לכם את זה פעם. למשל, יש את הדבר שנקרא ספר פסבדו-אפיגרפי. אמרתי לכם את זה? מכירים את המושג? פסבדו או פסדו-אפיגרפי, זה אומר ספר, פסדו זה בדוי. כן? אפיגרפי זה כתוב, כלומר כתיבה בדויה. קרי, זה ספר שהוא כאילו כביכול מתוארך לזמן קדום, למרות שבאמת הוא נכתב בזמן מאוחר. כדי לתת לו אווירה של מסתורים, כזה וכו' וכו'. למשל, לא משנה, נעזוב למשל, אני אתן לכם למשל מה האקדמיה אומרת על אחד מהדברים האלה, שזה בא על בסיס תפיסת עולם. לא, ספר בראשית יש שם כמה כותבים מקראיים. זה משל, לא, הישעיהו יש שלוש ישעיהו לפי שיטתם. לא, אבל לא, למשל תראו, למשל ההבנה ששמות הקודש הם נתיבים של גילוי האלוקות בעולם, זה הבנה שבאה ואומרת לך, פרק א' הוא שם אלוקים ופרק ב' הוא שם הוויה, עולם ומלואו. אבל אם לא באים עם ההבנה הזאת, אז אומרים, זה שכתב את פרק א', הוא קרא לאלוקות הנבדלת אלוקים. וזה שקרא לפרק ב', הוא היה מושפע מה, לא יודע, כל מיני דברים, הוא קרא לו הוויה. אבל למשל, אתה רואה, זה תפיסת עולם שבונה ראייה. או למשל, ספר דניאל, ולהלן הטענה. מכיוון שספר דניאל מתאר לפרטי פרטים את מה שמתרחש בבית שני, לא ייתכן שהוא נכתב, לא ייתכן שדניאל התנבא בבית ראשון. אלא דניאל או ספר דניאל נכתב בימי החשמונאים ותיאר בדיעבד בצורה פסבדו-אפיגרפית את כל מה שמתואר בבית שני. הדבר הזה הוא למה, מאיפה מגיע הטענה? הטענה בעברת, אין נבואה, אז אם אין נבואה אני צריך לתת תירוץ. זה הסכנה האחרת בכלים האקדמיים, שהרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, הם בנויים על תפיסות עולם, על ריבודים של תפיסות עולם. מעבר לזה, אדם יכול לשבת בישיבה וללמוד בצורה או במקומות אחרים, לא משנה, החיבור הוא צריך להיות חיבור נכון. למה השולחן ערוך כותב בין, נכון, על הקובע עיתים לתורה, גם אם אתה לא יכול, מילה. מילה בצל העבודה. למה? כי זה המקום הנפשי. בוא נשמור על המקום הנפשי שלך. את הראייה הנכונה של תורה. נמשיך. בפרק לולה והערבה, אמר רב לזדור מאי דכתיב פיה פתחה וחוכמה, בתורת חסד הלשונה, וכי יש תורה של חסד ותורה שינה של חסד. מה אמרנו דרך אגב זה חסד? איזה צד זה? איזה צד? ימין. מה הוא מתאר צד החסד, צד הימין, את התנועה של? יפה. ושמו זאת לפניכם. וכי יש תורה של חסד ותורה שינה של חסד, אלא תורה לשמה זו תורה של חסד, תורה שלא לשמה זו תורה שינה של חסד. איקא דאמרי, תורה ללמדה, זוהי תורה של חסד, ושלא ללמדה, זוהי תורה שאינה של חסד. עד כאן. ראיתי פעם משהו יפה, זה חוברת שנקראת בן יששכר. אז זה לא בני יששכר, יכול להיות שהיא פסבדו אפיגרפיה. היא שם אומרת, אדם לעמל יולד, חז"ל דרשו לעמל, אין עמל אלא תורה, ולעמל ראשי תיבות ללמוד על מנת ללמד. רמז יפה. ברצונו למלכים לומד התורה לשמה, אז יש לאדם מוודא מעלה עליונה שיש על התורה, אבל אם אני מודו בתורה לשמה, הרי משפיל מעלת התורה לשמה לשמש בד לדבר פחות. שימו לב, זה הסכנה. למה די ישתמש בתג החלב? כי אתה לוקח דבר שהוא באמת לא שייך למקום הזה, ואתה מרסק אותו. זה כאילו לעשות את כל ה... את ה... זה כאילו לעשות את הפשע בארמון המלך. מתחת האף שלו.
נשמע כאילו מקום נכון בכלל.
לא. זה, לא, זה, לא, 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 זה תלוי, רבי יוסף, באיזה כיוון אתה מסתכל? החול, זה בא, לחול יש מקום שאני בא ואומר, הנה החול, ואני רוצה להאיר אותו עם האור האידיאלי. אמרתי לכם את זה פעם, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. מה התבלין עושה? ממתק, נותן טעם. יצר הרע זה כל הכוחות שדוחפים את האדם ללמטה. אמרנו, רע זה למטה, כן? אחד הביטויים שלו. התורה נותנת טעם. היא נותנת טעם בכל המציאות. היא לא אומרת לך, עזוב את עולם החול. היא באה ומעדנת אותו, מקדשת אותו. להגביש משהו זה לייעד אותו לאיזה כיוון. כאן זה תנועה הפוכה. בן אדם לומד תורה, על מנת שיקרה נגיד רב ורבי, או על מנת שיקרה בדורנו רב, דוקטור, פרופסור וכו' וכו', וכו' וכל הדברים. כאן הוא לוקח יסוד נבדל, שלא שייך לעולם הזה, אלא לכל האינטריגות ולכל החשיבה הגשמית, ומוריד אותו לעולם הזה. מרסק אותו. הוא לא לוקח משהו כמו מידה רעה, שאתה בא ואומר, יש בצד לכאן, יש בצד לכאן. אז בוא, אתה לא נחשפת לתורה, אז הלכת למקום הזה. לקחתי משהו שהוא פרופר או שייך לכאן. לא לשמה בא ואומר את הדבר הבא. אני לא בא, והשאלה היא תמיד שאלה של תהליך ויעד. זאת השאלה. הלא לשמה הוא תהליך של גדילה. אני לא יכול להגיע למקום של גדילה, גם ילד קטן לא יכול לקפוץ לכל הכוחות שלו. תהליך הגדילה דרך אגב הוא גם כן נצרך, אז תגידו לי בשביל מה צריך גם תהליך של גדילה. מבחינה טכנית הוא מובן, אבל למה בכל זאת צריך תהליך? כי התהליך, זהו, אבל זה התכלית, התהליך של התכלית זה שהדברים ייכנסו עמוק, 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 עמוק. דרך התהליך, דווקא לפעמים דרך התהייה, החיפוש, התוהו, כן? אני מגיע למקום של תיקון, למקום יותר שלם. ואמר כי התורה לשמה היא התורה של חסד. וזה מפני כי התורה עצמה היא הטוב הגמור, כמו שהוא החסד שהוא הטוב הגמור. וזה שחק כי התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. כאילו אתם במסכת סודה, וכל זה מפני כי התורה היא הטוב הגמור. ולכן אם למד התורה לשמה נקרא תורת חסד, שזו היא עצמה של תורה הטוב הגמור. אבל אם לימוד התורה שלא לשמה, אין זה עצמה של תורה. אדם שלומד תורה של חסד, הוא כאילו מתחבר, אם אפשר לקרוא לזה עצמה של תורה, כאילו לרעיון של התורה. הרעיון של התורה זה להביא את הכל למקום של הטוב, למקום הטוב האמיתי. לכן זה גם כן אותו חתן סופר שרב אלון ככה בשעתו הביא, אתם זוכרים, על אברהם אבינו שמיעד בכבוד, מיעד בהשגותיו הרוחניות כדי להגיע לכבוד שמיים. הרעיון הוא כי זה הרעיון של תורה. אדם יכול ללמוד הרבה תורה ולהפסיד את רעיון הליבה. ולעיקר דאמרי, אם לימוד התורה וללמדה לאחר נקרא תורת חסד, לפי שהחסד, שימו לב, מתפשט. לפי שהחסד מתפשט הטוב לאחר, שזהו עניין החסד. ולכך, אם לימודו כדי ללמד לאחר נקרא תורת חסד, ואם נוכל לא נקרא תורת חסד. חסד זה התנועה של ההתרחבות, ההתפשטות. ועוד יש בזה דבר מופלג בחוכמה. כי השכל לא יוגבל ולא יוגדר, הפך הגשם שהוא יוגדר. לכן, אם אנחנו מדברים במונחים כאלה, צד ימין הוא צד שמתאר את הצד ההתרחבות, את הצד הנצחי, את הצד הנבדל. כל פניותיך היו לימין. וצד שמאל מתאר את המקום המקומת, עם חף, מלשון כמות, הגבלה, ניקוד. אתם, מכאן אנחנו נפגשים עם וריאציית מקרו לכל מיני רעיונות, לכל מיני דברים. תזכרו, תראו בכמה וריאציות זה מופיע. לא זוכר מי מכם אמר את זה אתמול. אמרנו על חסד, אמרנו על ימין ושמאל בעולם המידות. עכשיו אנחנו מדברים על ימין ושמאל בכלל במושגי המציאות. הימין, כן, הוא הביטוי למה? להתרחבות. אז זה הביטוי לנצחי. מה מאפיין את צד מזרח? מה מאפיין את צד מזרח? הזריחה, השמש, נכון? האור. האור, אמרתי לכם הרבה פעמים, זה המערל, כבר הבאתי לכם, אמרתי לכם ששם הוא כותב יסוד על זה בנתיב הענווה, פרק השמיני, שכל דבר שקשור לאור הוא ביטוי לנבדל, זה בקרך ב'. כל דבר שהוא קשור לאור הוא ביטוי לנצח, לכן גם אור עולה אינסוף. נמשיך. לא, אבל זה המיקוד. אתה מתמקד עם האור. אז הנה, זה הביטוי היחסי, לכן כל היחקים. נכון. לא, אני רק רציתי להראות שהביטוי של אור הוא הביטוי של זריחה, של התרחבות, זה ביטוי לרוחניות. אני מקבל את דבריך ואפילו אומר עוד יותר נכון. זה שאתה לוקח את זה לדוגמה של לכיוון צד, סליחה, צד ימין, אז זה בדיוק, זה האמירה של הרוצה להחכים ידרים. נכון, נכון, להעשיר. מיד נפגוש. מיד נפגוש את זה. דרך אגב, אתם יודעים איך אומרים בערבית, זה מעניין. אם אמרנו שהכיוון תמיד זה מזרח, אז צד ימין זה צד הדרום. זה הצד של החסד. אברהם, לאן הוא נוסע? ויצא אברהם, הלוך ונסוע, הנגבה. אברהם נוסע למקום בארץ שזה שייך לזהות שלו. שמאל, לפי זה הוא צד צפון, נכון? זה שפסוק בתהילים, מדרום ועד שמאל, מימין ועד צפון. לא זוכר כרגע את הביטוי המדויק, אבל מעניין שהשיוך של צד צפון לשמאל נשאר דווקא בשפה הערבית. אתם יודעים, בערבית בדרום אומרים ג'נוב, נגב, וצפון אומרים שימל, שמאל. זה נשאר. לכן גם מצפון טיפת החראה, צפון בחילוף אותיות זה ניפוץ, צפון קשור לאושר כי זה התכלס, זה הטובים, לא החוכמה המופשטת. אז אני מקבל את דבריך, אני חושב שאפילו ההערה הזאת היא הערה היותר מדויקת. ההשוואה בין החוכמה שנמצאת בימין לבין האושר שנמצא בשמאל. מה זה? לא הבנתי, סליחה. לא, לא, טעות שלי. מזרח זה דרום, אני טעיתי. התכוונתי לומר שמזרח זה נכון, אני טעיתי. המזרח זה כיוון ההבטה. אנחנו תמיד מדברים על קדמה מזרחה. קדמה זה הקדימה. רק משם, לא קדימה, לא תזבות קדימה. אבל קדמה זה המקום שהשמש עולה. זה המקום של התחלת הירה. נמשיך. דרך אגב, חייבים לעשות איזה עוד סיבוב אחד בחתונה ונמשיך הלאה. לפי זה, מה הצד מאחורה? אם קדמה זה מזרח, אז מה מאחוריי? מערב. מערב, מה נמצא, מה מתואר, מה המאפיין של צד מערב, מה נמצא שם? ים, נכון? ים, זה עכשיו לא ניכנס לזה, אבל זה האווה טיפוס. ימין זה כל המידות ששייכות לקו הימין, שמאל זה כל המידות ששייכות לקו השמאל, המערב הוא כינוי לשכינה, לא זו שכינה מהמערב. המערב בחילוף אותיות זה עם רב, זה ביטוי להמון המון כוחות מסתרים. והים נמצא שם, כי הים מלמעלה נראה אותה תבנית, אבל בתוכו מה מסתתר? אלמא דאידקסיא, בדיוק. הרבה עולמות מכוסים, שזה אותם ניצוצות שמסתתרים בתוך הים הגדול. זה כל הנערות, כל הנחלים הולכים אל הים, וכו' וכו'. ושימו לב איך כל הממדים משיקים ומשתבים אחד לשני. הלאה, עוד יש בזה דבר מופלג בחוכמה, כי השכל לא יוגבל ולא יוגדר את הרגשים שהוא יוגדר, וכן אמר בלשנה כמה שאם למד תורה לשמע, והתורה היא שכלית אשר השכל אינו גדר וגבול, נקרא תורת חסד, כי החסד אל הכל ואינו גדר וגבול. שימו לב, זה האפיון של החסד. אבל אני רק רוצה להגיע לתחנה, אבל אם לימוד של תורה להנאתו הגשמית מה שהיה, אז אין ראוי שתיקרא תורת חסד, כאשר הגשם יש לו גבול. ולהיגע דאמרי, אם לומד התורה שתהיה אצלו בדבר זה, יש גבול לתורה, כאשר תהיה נמצאת אצלו בלבד. ואין ראוי שתיקרא תורת חסד, שהחסד מתפשט בלי גבול. הנה, כאשר לימוד התורה מתפשט לאחרים, אז היא תורת חסד. הרי ללשנה כמה, כאשר עוסק בתורה לשמוע, והתורה בעצמה היא השכל, אשר השכל לא יוגבל ולא יוגדר, כלומר שייך לחסד, שייך לימים, ולפי איך נקרא תורה, חסד, כמו שהתבר לפני זה, ואם עוסק בתורה שלא לשמוע, רק לנעתו הגשמי, בשביל שינהגו בו כבוד, אין ראוי שתיקרא תורת חסד. אז אורך ימים, בימינה, איך זה אורך? בימינה אורך? לא, לא, לא אמרנו. זה ציטוט מפורש על תלמה, נו. אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, בדיוק. שימו לב, בצד שמאל, אורך ימים, בימינה. משמאלה מה נמצא? עושר. ומה עוד? כבוד. מה זה בדיוק? כבד, זה המילה. כבד, כבדות, זה לא רק במונחים של מסה ומשקל, אלא אדם שמחפש כבוד, הוא מחפש את האחיזה שלו באדמה. תחשבו, אדם שרודף אחרי כבוד, זה אדם שחסר לו מקום. הוא מחפש לאחז במשהו. מה, מכבדים אותי? מה, אני אביר? מה קרה? חולה וחולה. סוף ציטוט. ולראשון השני נקרא תורת החסד, כאשר התורה היא להשפיע על אחרים, שהכל בחל ישורה, שהשכל, אוי ובוי, אמרתי שהכל, שהשכל השפעתו אל הכל. וכך נקרא תורת חסד, שהחסד מתפשט אל הכל, וכך השכל העליון מתפשט אל הכל. ולפיכך ראוי ומחויב שתהיה תורת האדם כאשר ראוי לשכל העליון, אשר הוא מתפשט אל הכל. וכך יהיה תורתו על מנת ללמד את אל הכל. והבין הדברים הללו מאוד, ברמז אני אומר לכם, שהשכל העליון מתפשט אל הכל, זה גם כן קצת רמיזה עדינה, כי הכל זה גם מילה נרדפת לשכינה. והבין דברים אלו מאוד, כלומר, השכל העליון, התכלית של התורה זה להתפשט לכל נתיבי הקיום. כל זה אחד המילים שגם השכינה קרויה בהם. בעיקר התורה שתהיה לשמה, דיינו בפרק שני בכמה מקומות, ולשנה כמה, אין להקשות למה שמקשר לומד שלא לשמה שאין התורה של חסד, והרי האמינה למעלה, ונעשה לו סם המוות, ומה חידוש בזה שאינה של חסד? בפרק במאמר חזר קודם, אמרתם סם המוות, עכשיו אתה אומר, אז היא לא של חסד, לא קשויה. כי אם למה התורה שלא לשמה, גם כן יש על זה שכר, כמו שאמרו, למיינים בה אורך ימים. ואושר וכבוד, איקה, לסמאילים. למסמילים צריך להגיד, כן? עושר וכבוד. איקה, אורך ימים, ליקה. שימו לב, באותה מידה, באותו נתיב שאתה אוחז בתורה, אתה מושך את, 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 את ההשפעה שבאה ממנה. או ימין או שמאל. ולא כאמר רק שהתורה נעשית לו סם המוות, כיוון דאורך ימים ליקה, נעשה לו סם המוות שמביא לו המיטה כמו שכבר של מעלה, ויש לו שכר אחר, דיינו עושר וכבוד, רק אריכות ימים אין כאן, ועד רבה מביא לאדם המיטה ובמקומו עוד הלכנו בזה. זה מביא לו עושר וכבוד, אבל אין כאן אריכות ימים מול אותו אדם שבאמת הולך לכיוון של המיימינים. הנה כי כן, פגשנו בעוד צעד את הביטוי של גם כן מיימינים ומסמינים. תראו את היסוד של הדברים. תודה רבה, צהריים טובים. תודה שלום וברכה.